הנביא ירמיה בפרק י' אומר, אוי לי על שברי, נחלה מכתי. ואני אמרתי, אך זה חולי ואסענו. עולי שודד וכל מטריי ניתקו. בניי יצאוני ואינם. אין נוטה עוד אהולי ומקים יריעותיי. הקדוש ברוך הוא מדבר בנבואתו לנביא ירמיה ומקונן על חורבן בית המקדש. הלילה אנחנו בליל תשעה באב שנת 5000 תפשין סמך זין, 767 שנים לבריאת עולם, כשהיום מלאו 2429 שנים לחורבן בית ראשון, תקופת הנביא ירמיה, ו-1939 לחורבן בית שני בזמן רבן יוחנן בן זכאי. הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו אומר, אוי לי על שברי, נחלה מכתי. אמנם ראשי אומר שזה דברי הנביא ירמיה, אבל הנביא ירמיה מדבר בשם השם. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? האוהל שלי שודד, באו שודדים והחריבו אותו. וכל מטריי ניתקו. המטרים אלה החבלים שמחזיקים את האוהל, ניתקו. ויותר גרוע מהכל, שהבנים הם עם ישראל, הם לא נמצאים בירושלים עיר הקודש, הם לא בהר הבית, הם לא בבית המקדש, הם מפוזרים בארבע כנפות תבל, ואינם, אין נוטה עוד אהולי ומקים יריעותיי, אין כהן בבית המקדש שעובד, אין לוי שמנגן, אין ישראל שמתפללים ועומדים במעמדם. בפסיקתא רבתי, פרק כ"ח, מביא התנא שם אומר בשם ירמיה על הפסוק, אהולי שודד וכל מטריי ניתקו, שואל כנגד מי אמר את המקרא הזה? לא אמרו ירמיה, אלא כנגד ישראל. אף על פי שאמרו כנגד ישראל, חזר ואמרו על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הפסוק הזה, לא ישראל רק אומרים אותו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר אותו, אהולי שודד. מה אומר הפסיקתא? בשעה שגלו ישראל וחרב את המקדש ונעקרו הסנהדרין ממקומם, היה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם במר נפש, והיה נושא עליהם קינה, מטמיע עליהם, אמר עליהם, אהולי שודד, נכנסו השונאים ובזזו את מקדשי, ואני יושב ומחריש. אומר המהר"ל שהקדוש ברוך הוא זה לא כמו אדם. באדם יש גוף, אז כשגוזלים אותו, עושקים אותו, מזיקים לו, הוא לא יכול לסבול, יש התחממות של הלב. אבל הקדוש ברוך הוא לא איש אל יחזב, הוא בן אדם והתנחם. הוא סמל הסבלנות, האריכות אפיים. שפך חמתו על העצים ועל האבנים. לכן כתוב שם בגמרא בגיטין אצל טיטוס, כשהוא קרא את הפרוכת וקילל וגידף, גמרא אומרת על הקדוש ברוך הוא את הפסוק, מכמוך באלים אדוני, מכמוך באילמים. אל תקרא באלים אלא באילמים, שאין דומה לקדוש ברוך הוא, איך הוא יודע לסבול ואיך הוא יודע לשתוק. ולמה הוא שתק? כי הוא רצה שיכפר לנו בית המקדש. כי בית המקדש לא היה נחרב, היום לא נשאר מאיתנו אף אחד. לכן אמר מזמור לאסף, כבר שואלת קינה לאסף מבעלה, מה עם מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך? שבעה גמרא שפך חמתו על העצים ועל האבנים. ממשיך הפסיקתא ואומר, ואין אוהל אלא בית המקדש שנאמר, אוהל שיכן באדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אלא מה יעשה מידת הדין לפניי? השטן מקטרג על ישראל שעשו עוונות, אז הייתי צריך להחריב את בית המקדש. וכל מטריי ניתקו, מי זה המטרים? אומר המדרש, זה סנהדרין, הם נקראים מטרים. ולמה נקראים מטרים? בני שהם מעמידים את העולם. כמו שהמטרים אל החבלים, היתדות שמחזיקים את האוהל ונוטים אותו, כך היו הסנהדרין. כשם שהאוהל אינו יכול לעמוד אלא על ידי מטרים, כך ילבלי זקנים שיושבים לסנהדרי גדולה, מתקנים את המועדות ומעברים את השנים ואת החודשים, ומתירים את המותר ואוסרים את האסור, מיישבים את העולם, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. כשהיה סנהדרין הייתה הלכה אחת בישראל, היה מנהג אחד, חוק אחד, משפט אחד, תורה אחת, ולא היה את כל המחלוקות שיש לנו היום. אומר המדרש, בניי יצאוני ואינם, וכי אין ישראל קיימים בעולם? הלו ישראל קיימים מסוף העולם ועד סופו? הלו אדרבה, אנחנו רואים שיש ישראל בכל מקום בעולם. ולמה הוא שאמר בניי יצאוני ואינם? שאין עושים בניי את המועדים כתקנם כשם שנצטוו בסיני. שישראל לא נמצאים בירושלים עיר הקודש ולא בבית המקדש. לא מקריבים את הקורבנות. בראש השנה לא מקריבים קורבן של ראש השנה. בראש חודש לא מקריבים שעיר של ראש חודש. בפסח אין קורבן פסח, וכן בכל מועד אין את הקורבנות שלו ואת העבודה של אותו מועד. לא מקריבים את העומר, אז לא עושים את המועדים כתקנם. תראו מה חסר. ככה הייתה כנסת ישראל אומרת לגויים בשעה שגלו, היו מתמיהים אותם, שהיו רואים אותם, השחירו פניהם כשולי קדרה ואומרים, הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי, תסוס לכל הארץ. אלה עם ישראל, אלה בני ישראל שנאמר בהם, ויצא לך שם בגויים ביופייך. איפה היופי של ישראל? שמעו ישראל כך וצדקו עליהם את הדין ואמרו, חלילה שהקדוש ברוך הוא עשה דין בלי דין. לקיים מה שנאמר, ואמרו כל הגויים, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת? ואמרו על אשר עזבו ברית אדוני. אמרה להם, אל תראוני, אמרה להם כנסת ישראל לאומות העולם, אל תראוני שאני שחר חורץ, אל תראו אותי יושבים בגלות, ואנחנו שחורים מהצרות שיש בגלות, אנחנו שחורים מיצר הרע, שיכול עלינו, ששזפתני השמש. מה פירוש ששזפתני השמש? אתם רואים שהשחירו פניי כשולי קדרה, ששזפתני השמש, מעשיי גרמו לי. שזפתני השמש, שעזבנו את הקדוש ברוך הוא והלכנו לעבוד את השמש ואת הירח. ומי גרם לי כל המעשים האלה? בנעימי נחרו בי, שמוני נותרה את הקרמים. כרמי שלי לא נתרתי. עדה הוא נכתיב, העולי שודד, וכל מטריי ניתקו. בניי יצאוני ואינם, ואין נוטה עוד העולי ומקים יריעותיי. בפתיחה של איכה רבה, בפרק כ"ח, אומר שם המדרש, בפתיחה של איכה רבה, אלה הזכרה ואשפחה עליי נפשי, כי אעבור בשך אדדם. פסוק הזה, הפרק הזה נאמר, זה פרק של חג הסוכות. פרק הזה נאמר על ידי בני קורח, משה התחיל לנצח, מזכיר לבני קורח מזמור. אלה הזכרה, שמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים? אלא הזכרה והשפחה עליי נפשי. שואל המדרש, למי ועל מי אמרו בני קורח את המזמור הזה? הרי ידוע שהם אמרו את זה ברוח הקודש. כי ספר התהילים נכתב, כמו שהגמרא אומרת, על ידי 10 צדיקים. ואחד מהם, מהעשרה, היו בני קורח שעשו תשובה. אז על מי הם אמרו את הפרק הזה? לא אמרו הוא אלא כנגד כנסת ישראל. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, זכורה אני ביטחון ושענן ושלווה שהייתי שרויה בו, ועכשיו התרחק ממני כל אלה, ואני בוכייה ומתענחת ואומרת, מי ישימני כשנים הראשונות שהיה המקדש בנוי? ובתוכו אתה יורד משמי מרום ומשרש רינתך עלינו, ואומות העולם היו משבחים אותנו, מקלסים אותנו. אומרת השכינה, כשהייתי מבקשת רחמים על אבוני, אתה עונה אותי. ועכשיו אנחנו בבושה וכלימה. ועוד אמרה שכינה לפניו, ריבונו של עולם, שממה עליי נפשי, כשאני עוברת על ביתך והוא חרב, וכל דממה בתוכו, ואומר, מקום שזרעו של אברהם הקריבו קורבן לפניך, הכהנים עומדים על הדוכן, והלוויים מקדסים בכינורות, יהיו שואלים מרקדים בו, הדאוד הכתיב על הר ציון ששמם שואלים בלכו בו, אלא מה אעשה שעוונותיי גרמו לי, ונביאי השקר שהיו בתוכנו יטעו אותנו מדרך חיים לדרך המוות. וכך אמרה השכינה, הנה הזכרה והשפחה עליי נפשי כי אעבור בסד עד אדם. גיאת ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבחירו למספד, שעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, אמר, כל זמן שאני בתוכו אין אומות העולם נוגעים בו, אכפיש עיניי ממנו, אסלק את מבטי ממנו, אסלק את השגחתי מירושלים, כדי שיבואו הגויים ויחריבו את בית המקדש. וישבע שלא יזקק לו עד עת בוקט. יבוא האויבים ויחריבו אותו. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא במינו, והחזיר את ימינו אחורה, שנאמר, השיב אחור ימינו מפני אויב. מסביר המהר"ל, מה זה ימינו? ימין זה כוח, ימין זה עוצמה, ימין זה תוקף. הקדוש ברוך הוא סילק את הכוח שלו כביכול ונתן לאויבים להיכנס ולהחריב את בית המקדש כדי לעורר את ישראל לתשובה, כי הם היו בוטחים על הבית הגדול והקדוש שהוא מכפר את עוונותינו. אז על החשבון זה היו עושים עוונות. אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שנשרף בית המקדש אין לי מושב בארץ. למה? כמו שלמה בנה את בית המקדש וכתוב, כה אמר אדוני, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. עכשיו שאין לי בית אסלק שכינתי מהארץ ואעלה למכוני הראשון. הדאוד הכתיב אליך ואשובה אל מקומי עד אשר ישמו וביקשו פניי. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי, מה עשיתי? שראיתי שכינתי למטה בשביל ישראל. עכשיו חטאו, חזרתי למקומי הראשון. חס ושלום, הייתי שחוק לגויים ולעג לבריות. באותה שעה בא ממתת שר הפנים ונפל על פניו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אני אבכה ואתה לא תבכה. אמר הקדוש ברוך הוא למ"ט, אם אין אתה מניח אותי לבכות, עכשיו אכנס למקום שאין לך רשות להיכנס והפקש שנאמר ואם לא תשפעוה ובסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אומר המדרש כך כל שנה ושנה בליל תשעה באב עולה זיכרון ישראל לפניו וזיכרון בית המקדש, והקדוש ברוך הוא יורד ורואה שבית המקדש חרב וישראל עדיין בגלות, ועדיין אנחנו ישנים בגלות ולא יודעים לקרוא לו כמו שצריך. מיד הוא קושר בכי ומספד ברקיע ואיתו בוכים כל 390 רקעים בשמיים כמניין שמיים, שכן שמיים יוצא גמטריה 390. לכן אמר בהשפחה עליי נפשי, זוהי נפשי, היא השכינה שנקראת נפשי. זה שאמר בהשפחה עליי נפשי. והמדרש ממשיך ואומר, רבי יוחנן האמורה, שהיה גדול האמוראים, תלמידו של רבנו הקדוש, שהיה מגיע לפסוק בישעיה בפרק כ"ב, מסע גה חיזיון, מלאך כי עלית, מלאך איפה כי עלית, כולך לגגות, כך אומר הנביא ישעיה, תשועות מלאה עיר הומיה, כי העליזה חלליך, לא חללי חרב, ולא מתי מלחמה, כל קציניך נדדו יחד, מקשת וסרו כל נמצאיך, וסרו יחדיו, מרחוק ברחו. ממשיך הנביא ואומר, השיב הקדוש ברוך הוא, על כן אמרתי שעו ממני המרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי, כי יום מהומה מבושה ומבוכה, יום תשעה באב נקרא, יום מהומה ומבוכה, ומבושה ומבוכה לאדוני, אלוהים צבאות בגה חיזיון, מקרקר קיר ושוע אל ההר. רבי יוחנן שהיה מגיע לפסוק הזה היה אומר, מה זה מסע גה חיזיון? על מי הוא מדבר? איזה גה מדובר פה? ואיזה חיזיון? אל הגה זה בית המקדש. גה שכל החוזים מתנפעים עליו. גה שכל החוזים הם הנביאים עומדים ממנה. שכל נביא שלא יתפרש שם עירו ירושלמי היה. יש נביאים שמוזכר איפה הם היו גרים, כמו ירמיה. דברי ירמיה בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אבל אצל ישעיה לא כתוב, ישעיה כתוב חזון ישעיה בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים ימי עוזיהו יותם אחז חזקיהו מלכי יהודה, ולא כתוב שם עירו. אז נביא שלא כתוב שם עירו זה ירושלים. יחזקאל הנביא גם כן לא כתוב שם עירו, אלא יחזקאל בן בוזי הכהן, אז העיר שלו זה ירושלים. וכך הלאה, כל נביא ונביא מ-48 נביאים שהיו לישראל שלא מוזכר שמו, הוא היה תושב ירושלים, יליד ירושלים. גר חיזיון שהשליחו דברי חוזים לארץ. אותו דור לא רצו לשמוע בכל הנביאים. הנביאים היו מזהירים אותם, והם השליחו את דברי הנביאים לארץ. ממשיך הנביא ואומר, מלאך איפה כי עלית כולך לגגות, ולגרס על כינון, אלו גסי הרוח שהיו באותו דור. אמר רבי אליעזר בן יעקב, הלשון הזה משמע שלושה לשונות, צרות, מרגשות, אפלה. צרות, שהפסוק אומר באיוב, תשועות, נוגס, לא ישמע. מרגשות, ישעיה אומר, תשועות מלאה. אפלה, איוב אומר, אמש, שואה ומשועה. עיר הומיה, ירושלים עיר הומיה. מה פירוש עיר הומיה? קרתה מעבבתה, מנעה איתה מכל מיני חכמים, מכל הנביאים, מכל סוגי הדעות, כמו שהגמרא אומרת, רבתי בגויים, רבתי בדעות, רבתי בחוכמות. קריה עליזה, הפירוש עליזה, קרתה דחייתה, עיר שיש בה חיים, עיר שיש בה תורה, עיר שיש בה תשובה לכל שאלה. ועכשיו, איפה הם? חלליך, לא חללי חרב, ולא מתי מלחמה. ומה הם? מזרעב ומלחומי רשף. כל קציניך נדדו יחד מקשת וסרו. מקשיותם, בגלל שהיו קשים ולא שמעו ולא נכנעו. לחזור בתשובה, נמסרו למלכויות. אומר הקדוש ברוך הוא, על כן אמרתי, שעו ממני אמרר בבכי. אמר אסלקיש לדלושה מקומות ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא ולא הניחם. ואלו הם, בדור המבול, זה היה פעם אחת, בקריאת ים סוף פעם שנייה, ובחורבן בית המקדש פעם שלישית. בדור המבול כתוב, ויאמר אדוני לאדון רוחי באדם לעולם. כלומר, לאדון רוחי השתיק את המלאכים שלא יגידו שירה בשעה שיש מבול. כי אפילו שהם היו רשעים, אבל יש לו צער שנעשה דין ברשעים. בים כתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם, מעשה ידיי תורים בים ואתם אומרים שירה. ופעם שלישית בחורבן בית המקדש כתוב, על כן אמרתי שעוד מיני אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני. למה אמר אל תאיצו? היה אומר אל תבקשו, אל תגידו, או אל תנסו. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ניחומין אלו שאתם אומרים לפניי, נעוצין הן לי. כי מה זה נחמה? נחמה שאומרים לאדם שזה טבע העולם, שזה הסדר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא טבע העולם שבית המקדש חרב. זה לא טבע העולם, זה לא דבר נורמלי שישראל בגלות. זה לא דבר נורמלי שהשכינה יצאה החוצה וגורשה מירושלים. מה שאתם אומרים לי, דברי נחמה, זה ניעוץ. ולמה? כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה על אדוני אלוהים צבאות. יום מעורבב. יום דביזה, יום דבחיה. בגה חיזיון. שכל החוזים מתנבאים עליה. זה גה חיזיון. ואז אומר המדרש, מיד באו המלאכים יחד עם הקדוש ברוך הוא והיו בוכים. אומר הגאון המקובל רבי נתן שפירא, שהיה בדור של רבנו הארי, בספרו מגלי עמוקות, תדע שלכל אחד מישראל יש לו שלוש מחנות של סניגורים שנבראים מהדמעות שהוא מוריד. אבל על איזה דמעות? על מה הוא בוכה? השאלה על איזה דמעות ועל מה הוא בוכה. אומר הגאון רבי נתן שפירא, שלוש סוגי דמעות יש בעולם. אחד על חורבן בית ראשון, בזמן ירמיהו הנביא. והשני על חורבן בית שני. והשלישי לא עלינו, על כשנפטרים צדיקים. מי שמוריד דמעות על כל אחד משלושה אלה, אם זה על בית ראשון, אם זה על בית שני, אם זה על מיטת הצדיקים, אז יש לו שלוש מחנות בשמיים שמסנגרים עליו, שבשעה שהוא בצרה, בשעה שהוא במצוקה והנחה, הוא צועק אל השם. מיד קמים אותם מלאכים שנבראו מאותם דמעות שאדם הוריד על בית המקדש, על שני בתי מקדש, ועל הרג הצדיקים, כמו רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע, רבי חנינא סגן הכהנים, רבי ישבא בסופר, רבי עקיבא, וכל חבריהם, וכל צדיק וצדיק שהיה באיזה דור שהיה, שנפטר ואפילו מת על מיטתו, מיטה טבעית, ואדם בוכה על פטירת אותו צדיק, ואפילו שעברו שנים רבות מפטירת אותו צדיק, נבראים מחנות מחנות של מלאכים שאומרים עליו דברי סניגוריה ומגינים עליו ומצילים אותו ביום הדין. והיום הזה כותב רבנו בהי בספרו קד הקמח, הוא יום קשה, כמו שאמר כאן הנביא, כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לשם אלוהים צבאות. אומר רבנו בהי, ידוע שאין לך יום קשה בשנה, אין לך יום אבל ומספד בשנה, כיום תשעה באב, שאדם צריך לבכות ולילל באותה שעה, כמי שמתו מוטל לפניו, יחשוב האדם כאילו מישהו הכי יקר לו, חס ושלום מת, ולידו כמה הוא היה מספיד עליו. כך אנחנו צריכים להספיד ולבכות את חורבן בית המקדש. הוא אומר, מה רצה הנביא ישעיה בנבואה הזאת שאמר להם, מסע גחי זיון, למי הוא מדבר? לעם ישראל, אבל מה הוא אומר להם? מה תמון אחרי הנבואה הזאת? מלאך כי עלית כולך לגגות, על איזה גגות מדובר? תשמעו מה אומר רבנו בהי. רבנו בהי שחי לפני 750 שנה ויותר, אומר שאותו דור של חורבן הבית, בשעה שבאו הגויים על בית המקדש, מיד עלו כל הגיבורים לחומות ולגגות והכינו כלי מלחמה. ואני אקרא לכם את לשונו, והנביא ישעיה היה מתנבא על חורבן ירושלים והיה מאשים את ישראל שהיו משתדלים בכל כוחם להכין כלי מלחמה כדי להינצל ולהישגב מן האויבים הבאים להילחם עליה. אז מה, אסור להכין כלי מלחמה? וכי אם אדם חולה אסור ללכת לרופא? וכי אם אדם בסכנה אסור לו לנקוט באמצעי הגנה? אומר, לא, אבל לפני שהם מכינים כלי מלחמה ולא היו מכינים עצמם לתשובה ומעשים טובים, זה לא שווה להכין מקלטים, זה לא שווה להכין מסכות אבך, זה לא שווה לנקוט בכל מיני אמצעי זהירות ולהאשים את ראש הממשלה הזה ואת השר הזה ואת הפקיד הזה ואת הקצין הזה והרמטכ"ל הזה. כופרים מדברים בצורה כזאת שחושבים שזה בידי בשר ודם. לא, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לתשובה ומעשים טובים. אומר רבנו בהי, לפי שעם התשובה היו יכולים להינצל בלי כלי מלחמה שבעולם, אבל אינם יכולים להינצל בלי תשובה. כלומר, הנביא ישעיה אומר להם, מה אתם עושים? מה קרה לכם? איפה השכל שלכם? על מה אתם מתכוננים? איך אתם מכינים את עצמכם למלחמה? אתם הולכים, בונים לכם כלים, סוללות, שקי עפר, מתחבאים בתעלות, במהמורות, במקלטים, אבל תעשו תשובה, הרי אם לא תעשו תשובה, המקלטים לא יועילו. אומר רבנו בהי, ועל כן נתנבא עליהם פורענות, ואמר מסע גחי זיון, ירושלים, הרים סביב לה, מהם אתה יהיגי? אלא אומר הנביא, בקעה, גזם בקעה, לשון שפלות, כשירדו, איבדו את השכל, וידעו כי ירושלים גבוהה מכל הארצות. הרי הפסוק אומר, לכו ונעלה אל הר השם, ושוע אל ההר, את המקדש נקרא צוואר, כי מגדל דוד צוואריך בנוי לתלפיות, ועוד פסוקים רבים שמספרים בגובהה של ירושלים. אבל ברגע שהם איבדו את המחשבה, את ההשקפה, ברגע שאיבדו את האמונה, נפלו מאגרה רמה לבירה עמיקתא, כמו שאמרו, מבמות הגיא. ולכן פעם רואים שישראל משולים לכוכבים, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, ופעם משולים לאפר, והיה זרחק כאפר הארץ, ולמדך כי הם עולים, עולים עד הכוכבים, וכשהם יורדים, יורדים על אפר. והנביא ישעיה ממשיך ואומר, מלאך איפה, כי עלית כולך לגגות, דרך בני המדינה. שיש מצור, מתאספים כולם בבתים ועולים לגגות ומעלים חיילים ותצפיתנים למגדלים כדי לראות, להסתכל מאיפה אויבים באים עליהם להינצל מהם. אומר להם הנביא, מה עכשיו נאספתם לגגות? מפני זה היה אבונך תשועות מלאה עיר הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה. על מה אתם נלחמים? הרי אתם יודעים למה האויב, איך האויב מגיע לירושלים בכלל, איך ירושלים עיר הקודש נמסרת בידי אויב, איך בית המקדש, המקום הגבוה הקדוש ביותר בכל העולם, יכולים זווים וערלים וטמאים להיכנס לתוכו. אם לא שהחטאים גרמו, אז הייתם צריכים לשוב בתשובה, ועכשיו שלא נבנה כאילו הוא נחרב היום, אז צריך לשוב בתשובה. לכן נתן להם מוסר הנביא ישעיה, והתחיל לומר להם דרך לא תוכחה לשם תוכחה, אלא תוכחה לשם תיקון. שאם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, אז צריך לעשות עוד תשובה ועוד תשובה כדי שייבנה. לכן אומר רבנו בהי, לכן כתוב שם אחר כך, ויקרא השם אלוהים צבאות לבחיר ומספד ולקורחה ולחגור שק, ויקרא, כי הקדוש ברוך הוא גזר שיחרב את המקדש, והקדוש ברוך הוא אסף וקרא לכולם, לכל מי ששומע, כל מי שיש לו ניצוץ אלוהי בקרבו, כל מי שיש בו נשמה יהודית בתוכו, אז מתעורר הלילה ומתבונן על מה ולמה עוד שנה אנחנו מתאבלים ומזכירים את חורבן ירושלים ומייללים ובוכים על הרג הצדיקים ועל כל הצרות שהיו איתנו ועם אבותינו מחורבן בית המקדש ועד היום. יוצא שבלי תשובה אי אפשר לעשות. ועוד אומר, כתוב בפסוק, אל תפנו אל האובות ואל הידעונים לטומאה בהם אני השם אלוהיכם. אומר הרב, אל תפנו אל האובות, כתוב בתורה אובות חסר וב. אובות בדרך כלל כותבים א' ו' ב' ו' ת', אבל פה כתוב א' ב' ו' ת', אבות. אל תפנו אל האבות, טעות היא לסמוך כל הזמן על זכות אבות ולהגיד אבותינו היו צדיקים, יש לנו זכות אברהם, יצחק ויעקב והם יצילו אותנו. אל תפנו אל האבות ואל הידעונים, כל דבר ידוע, כגון שהאדם עשה איזה מצווה ואפילו בנה בית הכנסת ובית מדרש, אל יסמוך על זה שיציל אותו ביום רעה, ועל חשבון זה לא יעשה תשובה, אלא אני השם אלוהיכם. צריך לדעת שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא עשה אותנו ואנחנו עבדיו, והוא חפץ בטובתנו. ולכן הדרך היחידה שאנחנו רוצים להזכיר את זכותנו ואת זכות ישראל, זו הדרך של תשובה ומעשים טובים. וכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות, גזל וגניבה. שהרי ידוע, כך כותב הרמב״ם בעצמו בהלכות תענית, שכל התעניות האלה ותשעה באב בראשם, הם תעניות לא לשם תענית רק בצער, לא לשם עינוי נפש בלבד, אלא התעניות האלה נתקנו בשביל שאנחנו נתבונן במעשינו. הוא כותב במעשינו הרעים, שהם רעים כמעשי אבותינו שגרמו את החורבן, ומבלי זה אין טעם לכל התענית ולכל הבכי והמספד. כי העיקר זה תשובה, אז מה צריך לעשות? היום הזה יום תשעה באב, הפרי חדש כותב שיש במדרש, וכך הוא מביא גם בשם הרמק, רבנו משה קורדבירו, שהיה ראוי להיות הלילה יום הכיפורים. לכן כתוב, בתשעה לחודש בערב, תשבטו שבתיכם, והגמרא שואלת, וכי בתשעה מטענים, והלא בעשרה מטענים. שאם ישראל לא היו עושים את העגל, אז בראש חודש תמוז היה ראש השנה. שכן ראש חודש תמוז זה רבע אחרון של השנה. בתשעי באב היה צריך להיות יום צום הכיפורים. ובאלול היה צריך להיות חג הסוכות. ובראש השנה יום שמחת תורה. עכשיו שחתנו, השתבש הכל. אז נמצא שיש איזה ניצוץ של יום הכיפורים שמשפיע ומקרין ליום הזה, הוא יום תשעה באב, שזה יום שמסוגל לתשובה. לכן כותב הרמב״ם שהתשובה האדם חושב שזה רק מעבירות חמורות, אז הוא נזהר, בודק אם אין לו איזו עבירה של זנות או עבירה של גזל או עבירה של גניבה. הרמב״ם אומר לא, זה לא זה, זה בטח שאתה צריך לחזור בתשובה, אבל אנחנו צריכים וחייב, הוא אומר האדם, לחפש במידות ובדעות הרעות שיש לו ולהסיר ממנו את הכעס שאסור לו לכעוס, ואת האיבה ושנאה פנימית והקנאה, שרוב הדברים שאנחנו עושים היום זה מתוך קנאה באחרים. ומן העיתול, הכוונה בידור, בילוי, צחוק, קלות ראש, זה נקרא עיתול. ומרדיפת הממון ומהכבוד. ומרדיפת המאכלות. ומכל מיני תאוות רעות. אז הרמב״ם אומר שרדיפת המאכלות, כלומר אדם יכול לאכול לחם, פרוסה עם איזה משהו, אבל לא, הוא רוצה לאכול מאכל יותר חשוב. הוא רוצה לטעום מטעמים יותר חשובים. כמו שלצערנו, בדורנו אנחנו יורדים פלאים משנה לשנה, ואין דורש ואין מבקש. עושים לנו שיט תענוגות, ספינת שעשועים, כאילו האדם בא פה לעולם לבלות, לאכול, לשתות, להיות משעובד, עבד של הגוף, עבד של החומר, עבד של התאווה. הרי לתאוות ולהנאות אין סוף. כמה שאדם ירדוף תאוות, אז הוא ישיג את התאווה הזאת, זה לא יספיק לו, ירצה עוד תאווה. ואחר כך, אחרי שהוא יתרגל לתאווה הבאה, הוא ירצה עוד אחת. ועוד. כמו שאמר שלמה, אוהב כסף, לא ישבע כסף. ולא רק בכסף מדובר. בכל דבר מקנייני העולם הזה. כשאדם מתאווה לשלטון, לשררה, לכבוד, לגדולה, לגאווה, להון, לרכוש, למאכלים, לכל מיני תאוות גשמיות, בהמיות, הוא הופך להיות כמו בהמה. ואז הוא הולך ומתמתם יותר, וטובע יותר בבן מצולע. חתם סופר כותב, שבזמנו היה בהונגריה גוי אחד, שאת כל היה משעובד להנאותיו ותאוותיו עד הסוף. לא הניח תאווה שלא עשה אותה. לא הניח סוג מאכל או איזה הנאה, טיול או בידור. שלא ביצע, שלא רדף. ועד שהגיע לגיל 40, שהגיע לגיל 40, הוא נהנה את כל ההנאות שבעולם, ולא מצא עוד הנאות אחרות. כי ברוב שהתרגל כל יום לחפש לו הנאה חדשה, לא נשאר לו טעם בחייו. ביום ההולדת שלו של גיל 40, הוא תלה את עצמו והשאיר מכתב בנעל כדרך התלויים שמניחים שם מכתב פרידה. כתב, שלח יד בנפשו כי לא נשאר בשביל מה לחיות. אומר החתם סופר, בוא תבין מה ההבדל בין יהודי לבין גוי. למה אנחנו צריכים לברך כל בוקר באיזה הנאה, באיזה חשק, באיזה שמחה ובאיזה שבח שלא עשה אני גוי? כי הגוי חושב, הוא חושב שהוא נולד, הוא נוצר בעולם בשביל תאוות, בשביל הנאות, בשביל עניינים גשמיים. כשיש לו אותם, או כשיש לו עדיין טעם בתאוות, אז יש לו כאילו בשביל מה לחיות. אבל כשאין לו אותם, לא נשאר לו בשביל מה לחיות. אבל אנחנו עם ישראל, אנחנו עם קדוש. אנחנו בנים של אברהם, יצחק, יעקב. אנחנו בנים של שרה, רבקה, רחל ולאה. אבותינו ואמותינו אפילו לא גרו בבתים, הם גרו באוהלים. ויאמרו אליו, הישרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. היה, רחל היה לה אוהל, רבקה היה לה אוהל. ויביאה יצחק אוהלה, שרה אמו. רחל באוהל, לאה באוהל. האימהות כולם גרו באוהלים. אפילו בית לא היה להם. לא שהיה חסר ממון, האבות שלנו היו עשירים גדולים. אבל הכסף, הזהב, לא עניין אותם, הם בזו לו. ואנחנו, בני ציון היקרים, המסולאים בפז, איך אנחנו נמשכים כעת אחרי כל מיני תאוות וכל מיני הנאות? וביותר בזמן כזה קשה, כשהגויים סביבנו, מאיימים עלינו יום יום, ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. ושגזרות קשות, מחלות נוראות, שמועות קשות כל יום אנחנו שומעים. תינוקות חולים, כל מיני מגפות, כל מיני דברים משונים, כל מיני חולאים, כל מיני נזקים, כל מיני עניינים שהם קורים מדי פעם בפעם, ואנחנו רואים שמדי פעם קורים דברים לא טובים, ואנחנו צריכים להתעורר ולדעת, לעשות את התשובה, לדעת על מה עשה השם ככה, ולמה אנחנו סובלים מפני שאין לנו בית מקדש. והכל מתחיל משם, והכל מתחיל מחומריות, ממותרות, מהנאות, כמו שכותב הרמב״ם, רדיפת הכבוד, רדיפת המותרות, רדיפת המאכלים. לכן אמר, אל תפנו אל האובות. ועוד, הגמרא בגיטין אומרת, במסכת גיטין דף נ"ז, בסוגיה הידועה על אותו דור קשה, אותו דור שנחרב את המקדש, אותם אירועים נוראים שהתרגשו ובאו על עם ישראל במכה נוראה ואנושה על ידי טיטוס הרשע. הגמרא שם אומרת במסכת גיטין בדף נ"ז, הגמרא מביאה עם מרתה בת ביתוס מה שהיה בה, ואחרי זה הגמרא מביאה על כמה ערים ויישובים שהיו בארץ ישראל שהיו בהם אנשים צדיקים ומה שקרה שם. בין הדברים שהגמרא שם מביאה, הגמרא מביאה שם על הר המלך. הגמרא אומרת, בינה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, 60 ריבו עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך. דאמר רב עשה, 60 ריבו עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים, ועוד 3 היו כפליים יוצאי מצרים, כפר ביש, כפר שיחליים, כפר דחריה. והגמרא מתארת כל כפר, מה היה הסיבה שקראו לכפר באותו שם. כפר ביש, דלה יהוה בטל ושפיזה. והיו רוצים, כפר רע קראו לזה, ביש זה רע. שלא נתנו מקום לשום אורח לבוא להיכנס אצלם. כפר שחליים, שהיה פרנסתם מן שחליים. כפר דחריה, שהנשים שלהם היו יולדות זכרים תחילה, ואחר כך נקבות ופוסקות. והגמרא ממשיכה ומתארת את כל השפע שהיה להם שם, ואיך אחרי זה בא האויב והרג וטבח ושחט ובזז את כולם. מביאה שם הגמרא עוד מעשה עם הכפר אחרי המעשה של חנה ושבעת בניה. שם הגמרא מביאה שהיה שם כפר סכנין. כפר סכנין זה היום ידוע המקום שלו, שם קבור רבי יהושע דה סכנין. זה נמצא בגליל, לצערנו שונאי ישראל יושבים שם באותו כפר, כפר סכנין, ליד ערבה, בקבול. בקבול שם קבור מיכה הנביא, מיכה המורשתי. בערבה קבור שם רבי חנינה בן דוסה. כפר סכנין שם קבור רבי יהושע דה סכנין. ובכפר קבול שם יש קבר רבי יהודה הלוי ורבי אברהם בן עזרא. והרב חיבת ירושלים כותב שכל שנה בליל תשעה באב בחצות הלילה שומעים שם כל צבחה ובכי והיללה, שהצדיקים מתעוררים מקברם בחצות הלילה ובוכים יחד עם הקדוש ברוך הוא וכל פמליה של מעלה, שעושים הספד כל שנה בליל תשעה באב. רבי בנימין מתודלה מספר במסעות בנימין שגם ברומא בוותיקן ידוע שיש שם מנהרות וכל מיני אוצרות של הוותיקן מתחת, שלוש קומות מתחת לאדמה, שם נמצאים הרבה מכלי בית המקדש, כמו שרבי שמעון בר יוחאי נסע לרומי כדי לראות את הפרוכת. ושם יש עמודים של בית המקדש, וכותב רבי בנימין מתודלה שהעמודים האלה כל שנה מזילים מים בליל תשעה באב, ואומרים העולם שהם בוכים על החורבן, שאפילו האבנים הלילה הזאת בוכים. אז הגמרא שם מביאה על כפר סכנין שהיה מעשה בארוס וארוסה. בזמנם היו מקדשים אישה בקידושים גמורים, ובינתיים עד שעשו קידושים, לפני שעשו את החופה, נכנס האויב והחריב את הכפר, והארוס והארוסה כבר נכנסו להתגורר באותו בית. אמר הארוס לארוסתו, תדעי שאסור לך לגוע בי ואני אסור לי לגוע בך. והוא נעץ חרב בין המיטה שלו למיטה שלה, ויש אומרים שאפילו זה היה במיטה אחת הוא נעץ את החרב. והוא אמר, מי שעובר את המקום הזה, את הפס הזה, את הסימן שהוא עשה, ידקר בחרב. ואחרי כמה שנים הוא מת, ובאה ארוסתו והתחילה להספיד אותו ואמרה, תפקו עליו שהוא היה יותר מיוסף הצדיק. שיוסף הצדיק זאת הייתה רק אשת אדוניו, אבל כאן זאת הייתה ארוסתו. יוסף הצדיק זה היה רק פעם אחת, אבל זה שנים על שנים. ובחו והספידו אותו הספד רם ונישא. שיחה שם הגמרא ואומרת שהיה להם שם עושר גדול ותבואה רבה והצלחה רבה, וכולם היו צדיקים. שיחה הגמרא ושואלת, נו, ומאחר שכל כך צדיקים היו, מפני מה מתו? למה הם נהרגו? הרי הם נהרגו אחרי חורבן ירושלים. תחילה נחרבה ירושלים, אחר כך הרומאים הלכו לצפון והתחילו להחריב שם. הרגו את רבי עקיבא בקיסריה, הרגו את רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל שם בצפון, והרגו את כל יתר התנאים. רובם היו גרים בצפון, וזה היה בערך 50 שנה אחרי החורבן. אז הגמרא שואלת, אז למה נחרבה כפר סכנין? בשיבה הגמרא, דלאי איבול על ירושלים. בגלל שהם לא התאבלו כל כך על ירושלים, הם לא הרגישו את הצעת של חורבן ירושלים, לא הפנימו, כמו שיש לצערנו אנשים שחושבים, אז מה אם נחרב בית המקדש? היה לנו איזה בית שיהיו מקריבים שם קורבנות וזובחים שם זבחים, אז הבית הזה נחרב. טוב, אז 1939 שנים זה לבית שני, 2429 לבית ראשון, אנחנו השנה בתפשין סמך זין, אז מה אתה עושה כל כך רעש מחורבן של בית אחד? אבל צריך להבין שבית המקדש זה הלב של עם ישראל, ולכן כתבו שצריך לבכות כמי שמתו מוטל לפניו. כמו שהזוהר הקדוש כותב שמבית המקדש היו שואבים רוח הקודש לכל העולם. כמו שמסופר במדרש על ירמיה הנביא, שפגש את אחד מגדולי או גדול הפילוסופים היוונים, שאינני רוצה להזכיר שמו הלילה, אותו תמה שהיה כופר, פגש את ירמיה הנביא ואמר לו, מה לך מתאבל על ירושלים? מה לך להתאבל על בית מקדש? כולו היה בית שעשוי מהעצים באבנים. אז נחרב. כמה בתים כאלה עוד אפשר לבנות במקומו? ועוד, מה אתה בוכה על העבר? תסתכלו על העתיד, תסתכלו קדימה, תפסיקו כל הזמן להסתכל על העבר. אמר לו ירמיה הנביא לאותו גוי, לאותו יווני פילוסוף, האם יש לך ספקות בפילוסופיה? אמר לו, כן, יש לי הרבה שאלות. אמר לו, תשאל אותי. שאל אותו, והתחיל ירמיה להשיב לו על כל ספק שהיה לו, כל חקירה שהייתה לו. ענה לו ירמיה הנביא והוכיח לו הוכחות מדעיות מידיות במקום. שתומם אותו גוי. שבע שאלות היו לו, שבע תשובות מלאות קיבל. אמר ירמיה, מאיפה יש לך את החוכמה הזאת? מאיפה השגת כזו חוכמה? אני עם כל החכמים של אתונה, עם כל חכמי יוון, עם כל חכמי העולם, חקרנו, דרשנו, ולא מצאנו. ואיך אתה מצאת את זה? אמר לו, מהעצים והאבנים של בית המקדש, שם בא לי החוכמה הזאת. מה לא עכשיו תבין? למה אני בוכה על העבר? זה לא עבר, זה העתיד שלנו. בית המקדש זה עתיד. כמו שהזוהר הקדוש אומר, אם אין לנו בית מקדש, למה לנו חיים? אנחנו באנו לעולם כדי לזכות לראות את בית מקדש בנוי. הרי זוהי השאיפה שלנו, שלוש פעמים ביום לפחות אנחנו מבקשים. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. וכן תבנה ירושלים עיר הקודש, ברוך אתה השם בונה ירושלים. הרי זה משאת נפשנו, זה מקור חיינו. כמו שהמדרש אומר, רחם על ציון כי היא בית חיינו, שכל אחד ואחד מישראל, נשמתו וחייו, באו מבית המקדש. שם זה ממש בית חיינו, משם נחצבו הנשמות שלנו. לכן אומר הרב סדר היום, שצריך התבודנות ביום הזה, כיוון שצריך האדם לדעת ולהאמין ולהבין. כל הצרות שיש בעולם, כל המחלות, כל הגזרות, כל המלחמות, כל המיתות, כל הרציחות, כל השוד, יצר הרע, התאונות, החבלות, כל הדברים הקשים שיש בעולם, הם תוצאה של חורבן בית המקדש. שאם היה בית מקדש, לא היה כל זה. כפי זה הוא מבאר למה ראינו על רבן גמליאל, גם במדרש איכה וגם בגמרא בסנהדרין, בצדי דלת, הגמרא מביאה על רבן גמליאל, שהייתה לו שכנה, אלמנה אחת, שהיה לה בן, שהבן הזה חלה ומת, בתור צעיר, ילד קטן, והאימא הייתה מתאבלת ובוכה עליו. נעברו כמה וכמה שנים. ואחר שנים לא מעטות, בלילה היא הייתה מתעוררת, נזכרת מהבן, מתגעגעת לו, געגעת אליו ובוכה ומייללת. וקיר אחד היה מפריד בין הבית שלה לבית של רבן גמליאל. רבן גמליאל היה שומע את הקול שלה בוכה מעבר לקיר. הוא היה קם ובוכה ומתאבל על חורבן בית המקדש. שואל רבנו בהי, מה קורה פה? מה רבן גמליאל היה צריך שהשכנה תבכה על הבן שלה כדי שהוא יבכה על חורבן בית המקדש? מה, וכי לבד הוא לא יודע להתעורר לבכות על בית המקדש? הרי זה מצווה, זה חובה, על כל יהודי ויהודי כל לילה לבכות על חורבן בית המקדש. כמה צריך לזכור, בפרט בימים האלה כשאנשים יוצאים לנופש, יוצאים לבילויים, יוצאים לטיולים והולכים לערבי שירה וזמרה כאילו בית המקדש כבר נבנה. מי התיר לשמוע כלי זמר? הרי הגמרא אומרת שבית שנשמע בו כלי זמר יחרב. אוזן ששומעת כלי שירה מחורבן בית המקדש תעקר. הרי זה גזרה של חכמים. איך אפשר להתיר? אז אנחנו מתירים בסעודות מצווה, חתן קלה, אולי סיום מסכת, סעודת ברית, בר מצווה, אבל בסתם יום של חול לעשות זמר, לעשות כלי נגינה ושירה, חס ושלום, איך מותר? נחרב את המקדש. איך מותר? צריך כל לילה האדם לזכור את חורבן בית המקדש ולבכות ולהוריד דמעות על חורבן בית המקדש. הרב חידה בספרו פתח עיניים במסכת ברכות שם, שהגמרא אומרת שלוש משמרות טובי הלילה, הכל משמרה ומשמרה, שבע הקדוש ברוך הוא ובוכה, שואג קרי ואומר, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. אומר הרב חידה, חייבים כל אחד מישראל וביותר התלמידי חכמים לבכות מדי לילה על חורבן בית המקדש. ורבנו אליהו האיתמרי, רבי אליהו הכהן מיזמיר, בעל שבט מוסר, כותב, אוי לה למיטה שישנים עליה כל הלילה. זה אדם חייב לקום בלילה ולבכות ולהוריד דמעות, כי אותם דמעות לא נמחקות לעולם. והנודע ביהודה כותב בספרו ציון לנפש חיה, אל תאמר שדורות אלה רחוקים מהחורבן, כמו שכתב הגאון יעבד, שלצערנו תשעה באב משנה לשנה ההתרגשות יורדת, האבל מתקהה, כאילו נעשית אבלות ישנה. אומר הנודע ביהודה בצלח, שתדע לך שדורות אלה חייבים יותר מדורות הראשונים, כמה שכל כך הרבה שנים עברו ובית מקדש לא נבנה, ישראל עדיין בגלות והדורות יורדים והצניעות איננה צניעות והקדושה איננה, אז צריך לבכות יותר ויותר. כמו שכותב ראשית חוכמה, הוא אומר שאין לך דבר הקופה השטרה אחרה. הרי מה זה היצרה? מאיפה בא כל הכוחות הטומאה שאנחנו רואים? מה זה שבא איזה נשיא גוי מאיים על ישראל ורוצה למחוק אותם? מי נתן עם שישה יעקב וישראל לבוזזים? איך יכול להיות שיהודים יעקרו מבתיהם? איך יכול להיות שיהודים יגלו מבתיהם? יש להם מזוזות, תפילין, ספרי תורה, לומדים תורה. סתרה אחרה מתגברת. אומר הראשית חוכמה, אין דבר הכופה את הסתרה אחרה. כמו כשאדם בוכה על חורבן בית המקדש. כמו שאדם קם בחצות לילה ואומר תיקון חצות, הוא מכניע את יצר הרע שלו על ידי שהוא מטהר מחשבותיו ומתפלל ובוכה על החורבן. והשאלה כותב שכל דמעה ודמעה מסלקת את יצר הרע מן האדם ואין בעלי הדין יכולים לשלוט בו. לכן כל כך חשוב העניין של לצעוק לשם יתברך בלילה, ולא דווקא לצעוק בקול אלא לצעוק בלב, אפילו במחשבה לצעוק לו, לבקש ממנו שיבנה את בית המקדש. שכן הזוהר בפרשת בשלח דף נון זין אומר שהאדם שקם בחצות מתפלל ובוכה על חורבן בית המקדש, הוא מצטרף לקדוש ברוך הוא לבכי ולמספד, תפילתו של האדם זה נשמעת וברכותיו מתקיימות ושכינה שורה עליו. ורבנו מאיר בן גבאי היה מקובל גדול בספרד לפני למעלה מ-500 שנה, כתב בספרו עבודת הקודש, כבר למעשה 600 שנה שהוא חי, רבנו מאיר בן גבאי, אומר אין שעה בכל היממה כמו שעת חצות שאדם בוכה על חורבן בית המקדש, שמבארת את כל החוחים והקוצים הכוונה את כל המזיקים כמו השעה הזאת. ולכן אדם צריך לדעת את המעלה שלה, שכן כותב רבנו חיים ויטל בשער שערי קדושה שלו, כותב שכל מה שזכה דוד המלך לחיים, שאנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, זה בזכות שהיה קם בחצות. מכאן רואים כמה מעלת חצות. לכן חוזרת השאלה על רבן גמליאל, מה הוא היה צריך? הרי הוא היה בדור החורבן, הוא ראה את החורבן. הרי אביו רבן שמעון בן גמליאל הוא שנהרג בזמן החורבן. למה היה צריך ששכנתו תבכה על הילד שלה ואז הוא יתעורר לבכות על חורבן בית המקדש? התשובה היא שלא בגללה הוא בכה, אלא כשהוא שמע אותה בוכה, שהוא ראה שעדיין היא לא מתנחמת, שראה כמה היא מצטערת על הבן שלה שמת, ידע רבן גמליאל שכל הצרה הזאת והגזרה הנוראה באה בגלל חורבן בית המקדש. ולכן כשהוא ראה את השכנה שלו בצער ושמע אותה בוכה, ידע שהבכי הזה, שהאבל הזה בא בגלל בית המקדש, ולכן הוא היה יושב ובוכה על חורבן בית המקדש בשעה ששמע אותה. וכאן אנחנו לומדים שכל הצרות וכל התוצאות הם תוצאה של החורבן. ולכן צריך להיזהר, לעשות תשובה ולזכות לבנות את בית המקדש. כמו שכתב בספר יוסיפון, שאותו דור של בית שני לא שעו ולא שמעו לדברי התנאים והרבנים שאמרו להם לשוב בתשובה. באותו חג הפסח בשנה שנחרב בה בית המקדש, ג' אלפים תף תף כף חט לבריאת עולם, אז ראו כוכב בחג הפסח זורח בשמיים ומאיר כשמש ביום ובלילה במשך שבעת ימי החג. סביב הכוכב הזה היו חרבות. החכמים שהיו שם אמרו להם, תיזהרו, זה סימן לא טוב, זה סימן של חורבן. הטיפשים שהיו שם, ההמונים, אמרו, סימן טוב הוא שהנה כוכב שאנחנו מנצחים. אחרי איזה ימים הביאו עגלה ששחטו אותה בבית המקדש, והנה לפני ששחטו אותה היא ילדה כבשה. החכמים אמרו, זה סימן לא טוב שהבריאה מתחילה להשתנות, שטבע העולם נראה מוזר. אבל המון העם לא שמעו לחכמים ולא רצו לשמוע להם, והמשיכו והקשיחו את ליבם ואמרו, סימן טוב הוא שהנה עוד איזה דבר מעניין קורה בעולם, סימן שכאילו מעשיהם טובים. ושוב היה שער אחד בבית המקדש שבליל שביעי של פסח נפתח מאליו. שהיו פותחים אותו היו צריכים 20 איש גיבורים כדי לפתוח את השער, וכל הצירים שלו היה הולך בכל ירושלים. והנה השער נפתח מאליו, ובאו לסוגרו ולא הצליחו עד שהביאו עשרות רבות של גיבורים עד שנעלו את השער. ושוב אמרו להם החכמים, תתעוררו בתשובה, והם לא שמעו. הגיע חג השבועות, שמעו צעדים, קולות של אנשים בליל שבועות אומרים זה לזה בתוך ההיכל פנימה, בואו ונצא ונעזוב את המקום הזה, ולא ראו מי אלה היו. אמרו להם החכמים, הקדוש ברוך הוא קורא למלאכים ואומר להם לעזוב את המקום, כי עומדים גויים לבוא לכאן, תחזרו בתשובה. אבל הם לא שמעו. לכן אומר, צריך לשוב בתשובה ולתקן את מה שהיה בכל הדורות, לתקן מה שיש לנו בדורנו, כי לצערנו אנחנו הולכים ומדרדרים, כי כל ההידרדרות באה, כמו שכותב המהר"ל, מתוך חומריות. כשאדם רודף חומר, כשאדם רודף תענוגים, כמו שכותב הרמב״ם, כשאדם רודף כבוד, אדם רודף מותרות, אדם רודף מאכלים טעימים וערבים, ולא מסתפק במועט, מזה הוא בא לחתו, מזה הוא בא שיצר הרע ישלוט עליו. ולכן צריך להתפלל שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, כמו שאמר הפסוק בפרשת ויתחנן שנקרא השבת, מי כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. והגמרא בירושלמי אומרת אליו, מה ידכתיב אליו? בטח שאליו, אז למי קוראים? אל הבא משה רבנו להזהיר, אל, שאתה מתפלל, אל תהיה צובח, לא למיכאל ולא לגבריאל. אל תבקש ממלאך לעזור לך. אל תבקש מצדיק שיעזור לך. אליו, אליו ולא למלאכיו. אליו ולא לנביאיו. אליו ולא לצדיקיו. מי כאשם אלוקנו בכל קוראנו? אליו. שאם אדם קורא למישהו אחר ומאמין באיזה בשר ודם, או באיזה יכולת של איזה כוח של מלאך, או איזה צדיק שיכול להושיע אותו, הרי הוא עובד אלילים. כך אומר הירושלמי. ולכן צריך להיזהר שהתפילה שאדם מתפלל תהיה פונה אך ורק לשם יתברך, ולא לשום נברא, ולא לשום צבא, ולא לשום שר, ולא למלאך. הלימוד תורה שאדם לומד יהיה כולו לשם שמיים, לעשות את רצון השם. לכן צריך להיזהר מאוד מפלגנות. לצערנו נעשינו קרעים קרעים, קהילות קהילות, שיטות שיטות, וזה דבר שמפריד, זה דבר שמעכב את הגאולה, שאנחנו צריכים להתאחד להיות לעם אחד, בשיטה אחת, בהלכה אחת, בתפילה אחת. היום לצערנו כל אחד יש לו איזה השתייכות, הוא מחפש השתייכות לאיזה גוף, השתייכות לאיזה אישיות, השתייכות לאיזה דמות, כל אחד מחפש איזה מישהו להיות קשור אליו. יפה שאדם מחפש לו רב, יפה שאדם מחפש לו מנהיג, אבל אסור לעשות ולהפוך את המנהיגות לאיזה עבודה, לאיזה אלקות, לאיזה חס ושלום, איזה דרך של אלילות, שזה לא דרך השם יתברך, זה לא דרך של היהדות. אומר הרמק, ביותר צריך להיזהר מכל הדברים האלה. ביום הזה הוא יום תשעה באב, יום תקבורת הסתרה אחלה. שכן היום הזה הוא יום קשה, יום שהקליפה שולטת, יום שהקליפה צריכים להכניע אותה. לכן אנחנו לא אוכלים אלא מתאבלים, שאם היינו אוכלים היינו מחזקים את הסתרה אחלה. ואם אנחנו שמחים או צוחקים ביום הזה, אנחנו נותנים קיום לשטן ששולט ביום הזה. ואם אנחנו לובשים, נלבש נעליים או נרחץ את גופנו ונכבס את בגדנו ביום שכזה, אנחנו נותנים ליום הזה קיום ולשליטה קיום. זה הטעם שאומרים אחרי הקינות, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אומר הרמק, למה? כיוון שידוע שקדושת הסדרה היא מכניעה את הסתרה אחרה. אין לך דבר המכניע את הכוחות הטומאה והרשע שבעולם כמו אמירת קדושה דסדרה. שכן הגמרא במסכת סוטה אומרת, בזמן שבית המקדש היה קיים, העולם היה עומד על הקורבנות. עכשיו שאין לנו קורבנות, עמי כמקיים אלמה, על מה העולם עומד? שואלת הגמרא. משיבה הגמרא, העולם היום עומד על שני דברים, קדושה דסדרה ואמן יהיה שמהרבה דאגדת. שאומרים קדושה דסדרה, הכוונה קדושה של מובא לציון, שאומרים אחר התפילה כל יום בשחרית, זה נקרא קדושה דסדרה. אומר הרמק, לכן אנחנו אומרים את קדושה דסדרה אחרי הקינות, כדי לבטל את אחיזת בשלטון היצר הרע בעולם, שלא ישלטו, בפרט ביום הזה, שזה קושי גדול. לכן צריך להיזהר מאוד מפרגנות, שכן כל חורבן בית שני היה על ידי קמצא או בר קמצא. אומר המהר"ל בחידושי אגדות שלו, למה, מה העניין שקראו לו קמצא? מה השם קמצא? מהר"ל אומר שהקמצא בארמית זה הרבה. הגב. הגב הוא הרבה. הוא נקרא קמצא. ולמה, מה יש בהרבה? מה הדבר לא טוב יש בהרבה? אומר, כיוון שהרבה זה לשון ריבוי, שכן ידוע, כל נחיל של הרבה זה בערך איזה 40 מיליון הגבים טסים. אבל הם כל אחד בפני עצמו. שהם נוחתים, כל אחד הולך למקום אחר. לכן אמר שלמה, אין מלך להרבה. כי מלכות זה צריך התאגדות, התכנסות, התאחדות, ולהקים מלך. ומלך הוא מוביל אחד ראשון בין כולם. הוא את כל העם שלו מחבר יחד. הרבה לא יכול להתחבר. קמצה זה לשון קמיצה, לשון דקמץ, כמו הקמצן. הוא הולך לדרך אחרת, הוא מתפלג, הוא מתפצל, הוא לא רוצה להתחבר, הוא לא רוצה להתיידד. זה לשון קמצה. אומר לכן, תדע שהתחברות לקמצה היא מחלוקת. אומר יותר מזה, שבדורות האחרונים היצר הרע שלהם והניסיון שלהם יהיה שכל אחד ירצה להתבדל ולהקים קהילה נפרדת. ולכאורה יגידו שזה כאילו דבר של מועיל, שאנחנו רוצים כאילו לבצר, לחזק את הקהילה ולהקים קהילה. אומר, לא, אבל אתה מקים קהילה, אתה מתפצל מהכלל, אתה נפרד מהאחרים. הוא אומר שהתחברות לקבוצה היא עצמה מחלוקת. ולכן ידוע שבית ראשון זה היה נגד השם יתברך, נחרב בגלל שהם היו נגד השם יתברך. בבית ראשון הם חטאו בעבודה זרה. בעיקר החטא שלהם זה היה עבודה זרה. זה היה נגד הקדוש ברוך הוא. אבל בית שני זה היה נגד עם ישראל. כל אחד היה נגד השני. כל אחד חיפש את ההפך מהשני. כל אחד חיפש את האיפקה מסתברה, את ההתבדלות, את ההתפצלות מחברו. אומר המהר"ל שזהו היצר הרע בעצמו. לכן צריך להיזהר יותר מהכל מביטול תורה. שכשאדם אין לו תורה, אז הוא חושב שהדרך שלו נכונה. כי הוא לא הולך לפי מה שהתורה אומרת. כי התורה מחברת. התורה נקראת מים. כמו שהמים הם לשון רבים, המים הם לשון גוף אחד. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי, אותי עזבו, אבל את תורתי שמרו. אפילו שעזבו את השם, אבל הוא אומר, את התורה תשמרו, כי האור שבא מחזירם למוטב. לכן אמרה התורה, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל לא ויתר על ביטול תורה, שנאמר, על מה עבדה הארץ, ויאמר השם, על עוזבם את תורתי. לכן מכאן צריך לדעת כמה התורה היא חשובה. ורבי פנחס בן יאיר מקונן ואומר לנו במסכת סוטה את כל הסימנים שאנחנו רואים היום, שהרב בית המקדש כמו שהוא חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה. בושו חברים, חברים אלה אנשים שעושים את החולין שלהם בטהרה, שמדקדקים במעשיהם הכל לעשות את זה כדת וכהלכה לשם שמיים. אומר רבי פנחס בן יאיר, מיום שחרב את המקדש בושו חברים. אלה שעושים את כל מעשיהם לשם שמיים כאילו מתביישים והולכים לקרן זווית, שהם אינם חשובים, שהם אינם נמצאים בכתוב דוגמה ותכלית של כל אחד ואחד לומר כזה ראה וקדש. כן, זה סוד שבטל כבוד התורה שאמר למעלה הגמרא אומרת. ומה קורה ובני חורין? מה זה בני חורין? רש"י אומר המיוחסים וחפו ראשם. כי עזי פנים העשירים מתגברים בעולם. אנחנו רואים היום שלצערנו לפעמים גם אצל היהודים השומרי מצוות אתה רואה מתפעלים ממי שיש לו ממון, מתפעלים ממי שיש לו כוח ועוצמה, במקום לחפש את האמת, במקום לחפש את הקדושה, את הטהרה, אז הולכים אחרי הכוח, הולכים אחרי ההבל. אז בני חורין אלה אנשים שהם מיוחסים, חפו ראשם. למה? כי הרשעים, הוא אומר, עזי פנים שהם הממזרים, כך אומר רש"י, הם מתגברים ונדלדלו אנשי מעשה שאף אחד לא מסתכל עליהם, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל. אומר המארשה, אין דורש, אין חכם שדורש ברבים במזהיר, אל תלכו אחרי הבל, אל תלכו אחרי אנשים שקרנים, אל תלכו אחרי אנשים שחוטפים ממון ותאוות, תלכו אחרי הקדושה, תלכו אחרי הקדוש ברוך הוא. אז אין דורש. אבל גם אין מבקש, אנשים שמבקשים את האמת גם כמעט ועין, ומבינה אין שואל. אלה הילדים הקטנים, התינוקות של בית רבן, הדור הצעיר, הוא לא ראה, הוא לא רואה, אז הוא לא שואל כבר. על מי לנו להישען על אבינו שבשמיים? ולעזר הגדול אומר, מיום שחרב בית המקדש, שרו חכימיה למהווה כספריה. ספריה זה מלמדי תינוקות. זאת אומרת, החכמים ירדו מדרגה והפכו להיות כמו מלמדי תינוקות. וספריה כחזניה. חזן זה אחד שקורא בתורה ברבים. וחזניה, מים החזנים כמו מי הם נהיו? כעמד הרעה. עמי הארץ. ועמד הרעה אז לה ומדלדלה. הולכים ויורדים עוד, ואין שואל ואין מבקש. על מי יש להישען? על אבינו שבשמיים. ראיתי שהמהר"ל שואל, מעשה גם רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, גם כותב את זה. אבל המהר"ל עוד לפני כן, ועוד מפרשים שואלים, זה דור יפה, כי כל פעם אומרים, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. כמו שיש היום סטיקר, הראו לי, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. אז זה דור מצוין, מה אתה רוצה מהדור הזה? זה הפזמון שחוזר על עצמו. ושיבה אומר שזו הכללה, גם כן אחת מהכללות של הדור האחרון. במקום שיגידו בואו ונשאו בתשובה, בואו נתקן את מעשינו, בואו נהיה יותר טובים ויותר משופרים, אומר לא עזוב, אין לי כוח, אני אתה רוצה שאני אוכיח, מה אני אדבר, אני אשתוק, עזוב, שהרשע ימשיך, שהמקולקלים ימשיכו לעשות מה שרוצים, שהרמאים ימשיכו לרמות, יש את השם בשמיים, על מי לנו להישען על אבינו שבשמיים. אומר, זאת תהיה הכללה, שלא ינסו לפתור, שלא ינסו לתקן. והוא אומר, בעקבתא דמשיחא, חוצפה ישגה. זאת אומרת, מה זה בעקבתא דמשיחא? אומר רש"י, בסוף הגלות, לפני שיבוא משיח. ויוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. למה יין ביוקר? כולם שותים יין. מלכות תהפך למינות. זאת אומרת, המלכות לא תזכיר את שם השם. כאילו אין הקדוש ברוך הוא בעולם. כאילו הם עושים מה שהם רוצים. ואין תוכחת. מה זה אין תוכחת? רש"י אומר שאף אחד לא יכול להוכיח. יגיד לו, אתה מוכיח אותי, אתה כמוני. אז אף אחד לא יכול להוכיח. בתוועד יהיה לזנות שמצילנו. כמה שזה היום מתחיל להיות אמת, השם ישמור ויציל. בתוועד הכוונה בית של חכמים. אז רש"י אומר שקלו החכמים ואין לומד תורה ויהיה חרב ואין איש, ובעלי זימה מתגודדים שם במקום החכמים. מה שהיה מקום שלמדו שם תורה עושים שם מעשים מכוערים. כן, כמה צריך להיזהר להתרחק ממקומות כאלה ומאנשים כאלה. והגליל יחרב והגבלן ישום. והגליל יחרב, זה הגליל שאנחנו רואים אותו בעבונות הרבים, כמה תורה היה שם, איפה צפת עיר הקודש עם חכמיה, איפה טבריה והמשנה וחכמי המשנה, איפה טבריה ורבי יוחנן ותלמידיו, איפה כל הגליל והכפרים שבגליל, קבול, סכנין, ערבה, כל אותם מקומות שהיו בית שערים, שהיו מלאים תורה, ציפורי, העיר של רבי יהודה הנשיא, בעבונות הרבים, אין שם תורה עכשיו. יש קצת במקומות פה, שם, אבל זה לא התורה שהייתה שם בזמן רבי פנחס בן העיר. והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו, מעיר לעיר, ולא יחוננו. מה אומר אחר כך? וחוכמת סופרים תשרח ויראה חטי מעשו, זאת אומרת ישנאו אותם, והאמת תהיה נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באמה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים. אז הנה רואים שזו התוצאה של הגלות. עכשיו זה מובן, למה מוחקים עליי לעם חורבן בית המקדש? למה עושים מספד כזה? למה צועקים? כי כל הצרות, כל הירידה הרוחנית באה משם. כל ידוע שבשמיים דנים על כל הנאה והנאה. איך אפשר שיהודים ששומרים מצוות נוסעים לטיולים לחוץ לארץ? הרי אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. על מה אנחנו בוכים היום? על שגורשנו מירושלים, גורשנו מארץ ישראל, על היהודים הנמצאים בארבע כנפות הארץ. מפרסמים לנו פרסומים בתוך הבתים שלנו, מכניסים את הפרסומים האלה. בתוך המקומות שלכאורה הכי שמורים, ללכת לטייל לאיזה בתי מלון, לאיזה מקומות בחוץ לארץ, ששם אצולת אירופה. מי זה אצולת אירופה? תבינו, תתבוננו, הרי מדובר באנשים הכי טמאים. הגויים האלה הם ששחטו והרסו וטבחו בעם ישראל. משם יוצאת הטומאה, מכל אירופה הרשעה, יוצאת בכל העולם כולו. כשנסע שלמה את בת פרעו, ירד גבריאל ונעץ קנה בים הגדול, וזוהי איטליה של יוון. אומרים לנו לסוע לאצולת אירופה, מה קרה לנו? לאן ירדנו? אנחנו שכחנו ולא רואים את החולים, שיש כמה חולים שוכבים על ארץ דווי. כמה תינוקות שנשבו יש, כמה יהודים שלא אומרים שמע ישראל, הם תינוקות שנשבו. אנחנו גמרנו את תפקידנו שאנחנו הולכים לטייל בספינות ובשעשועים. כמה יש יהודים רחוקים מדת ומתורה שאנחנו צריכים לרדוף אחריהם ולהשיב אותם בתשובה ולקרב אותם לאבינו שבשמיים. כמה מקרי שוד ורצח אתה שומע כל יום פה בארץ. כמה תאונות כל שבוע, למעלה מ-1,000 פצועים בתאונות, עשרות, 20-30 פצועים קשה לכל החיים שלהם שוכבים את המכות האלה. זה סתם? יש מגפה של תאונות דרכים. מנחי חבלה משתוללים בכבישים. כמה אסורים יש בכלא מעם ישראל? למעלה מ-10,000 יושבים בכלא על כל מיני חטאים. מי דואג להם? מי מקרב אותם? אלה נשמות טועות שנשבו. איך יבוא משיח אם לא נבקש עליהם? מצד שני, אתה רואה את הנוער היפה שלנו, הנוער הנחמד שלנו, לפעמים משוטטים ברחובות, הולכים ועומדים בצמתים, באמצע הלילה, בכל מיני שעות מטורפות של אור הבוקר, לפנות בוקר, בכל מיני טרמפיאדות, בכל מיני צמתים, עומדים שם בימים, בלילות, בשמש, בקרח, בשלג. מה הם עושים שם? איפה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מי מתיר לך לעמוד שם? הלא, הגמרא לא אומרת שאם אדם עובר בנהר בשעה שיש שם בנות ישראל, יהי כדרכה אחרינה, רשע הוא. זה לא יהי כדרכה אחרינה, בשביל מה אתה עומד בצומת? איך מותר? ואיפה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? כמה בחורים קיפחו את חייהם שם בצמתים כשבאו לעצור טרמפים? איזה מין מגפות נוראות קורות בדור שלנו, דברים לא שערו מאבותיכם. איך התפילה שלנו נראית? תסתכל איך נראית תפילת שחרית, באיזה שעה מתפללים שחרית, מתי אומרים תיאת שמע, ומה כתוב? מי שלא אומר תיאת שמע בזמנו כל יום נקרא נזוף, לבטל מצוות עשה מן התורה חס ושלום. איך נראים התפילות שלנו? איזה חזרת השעת, איך תפילת מנחה? אם אדם עומד להתפלל, הוא שואל את עצמו, אני עומד לפי השולחן ערוך, תפתח שולחן ערוך ותראה. אם המקום שאתה עומד בו להגיד 18, הוא מותר לך לעמוד שם? אם אתה לא עומד במקום שיש עוברים ושבים, או אם אתה עובר מול המתפלל, או אם אתה בא ועומד בסוף התפילה, או בסוף חזרת השעץ, או בכל שעה שבאה לך, אתה מתפלל, איזה מין תפילה זאת? והקדוש ברוך הוא אומר, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי, כמה כתוב בספרים נוראות על זה. הנה, זה עוד סיבה למה אנחנו עוד שנה מקוננים, עוד שנה יושבים על הארץ, עוד שנה יש הרוגים. מי יודע אם לא תבוא, שלא תפרוץ, שלא תקום איזה עוד מלחמה חס ושלום. אנחנו בוטחים בשם יתברך, אבל כמה אפשר לפתוח? אנחנו צריכים לתקן מעשים, להתחיל להתקדם, לא להישאר באותו מצב ולא להידרדר, כי אין מצב של עמידה. אדם או מתקדם או נופל. איך הצניעות נראית? איך הבנות היום הולכות? אמרתי פעם למישהו, אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, בוא תראה איך האמא שלך הייתה הולכת ואיך הבת שלך הולכת. תסתכל על אשתך ותסתכל על ביתך. האם אין ירידה? מישהו יכול לומר שהצניעות נשארה כמו שהיא, או שהיא מדרדרת מיום ליום, משנה לשנה, מחודש לחודש? אי אפשר היום ללכת ברחוב, פעם היה אסור ללכת ברחוב יפו, היה אסור ללכת במרכזי הערים, מרכזי הקניות שאיפה שנמצאים הציבור הכללי. היום במרכזים החרדים אסור ללכת, צדו צערנו, צעדנו מלכת ברחובותינו. אסור ללכת בכיכר השבת בירושלים, אסור ללכת ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, לא ביום ולא בלילה, כי שם כל הזמן הרחובות הומים, יש פריצות נוראה חוגגת. למה אין מישהו שצועק על הפאות הפרוצות שיש היום? כל פעם מעריכים את הפאות עוד, פורצים את הגדרות של הצניעות עוד, ואחר כך אומרים למה יש אסונות, תרחמו על האלמנה, תרחמו על היתומים, שלושה ילדים נשרפים בצפת בתוך הבית לכל האימא שלהם, למה לא קם מישהו וצועק ואומר, תעצרו את המגפה, תעצרו את המשחית, תעצרו את ההרג, הרי הגמרא אומרת בשביל מה קורה כל זה, אם לא בגלל שחס ושלום בנות ישראל הולכות לא בצניעות, מה, אנחנו מזייפים את התורה, אנחנו מסמאים את עינינו ואומרים, לא, זה לא זה, זה משהו אחר, מדובר על משהו אחר. מה, מישהו יכול להגיד שזה לא יצר הרע? מישהו יכול להגיד שמותר שאישה תלך בצורה כזאת, שבת ישראל כך תפקיר את עצמה, תלך כך? מה כתוב בגמרא על אותם בנות שהלכו, או ביתו של רבי חנינה בן תרדיון, מה קרה איתה שהלכה וקצת ייפתה את צעדיה בפני גדולי רומי, מה נגזר עליה? ומה הגמרא אומרת על כל הצרות שיש לעם ישראל, השם ישמור, על כל הדברים הנוראים. הגמרא אומרת במסכת שבת, ויאמר אדוני, יען כי גברו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, וסקרות עיניים, הלוך ותפוף, ורגליהם תעקסנה. מה הגמרא שם אומרת במסכת שבת, בדף סמך ב', הגמרא שם אומרת, שאותו דור היה דור נורא, דור של הנביא ישעיה, וזה לא יותר טוב מהדור שלנו, השם מרחם עלינו, יען, למה הבחורים היו נופלים בשבי, למה הבחורים נפלו במלחמה, למה מתו, הגמרא אומרת יען, כי גברו בנות ציון, היו הבנות של ציון, הבנות של ירושלים, הולכות לא לפי הדין, לא הולכות כפי שצריך ללכת. ומה היו עושות? הגמרא אומרת שהיו מהלכות בקומה זקופה. במקום ללכת בצניעות, ללכת בהכנעה, היו הולכות בקומה זקופה. זה היה האבון שלהם. ותלכנה נטויות גרון, שהיו מהלכות עקב בצד גודל, זאת אומרת צועדות לאט לאט ברחוב. ומסקרות עיניים, דהבה מלן כוחלה לעיני הוא. היו צובעות את העיניים מסביב. הלוך ותפוף, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. ככה היו הבנות הולכות, ארוכה, אומרת הגמרא, בצד קצרה. מה זה ארוכה בצד קצרה? שהיו, רש"י אומר, שהיו הולכות ומראות, כל אחת מסתכלת על החברה שלה, מה איתה. ורש"י אומר, הוא נשואות היו, לפיכך מספר בגנותן. ומה היו עושות אחר כך? ורגליהם תעקסנה. דהבו, אמר רב יצחק דבי רבי עמם, מלמד שמטילות מור ואפרסמות במנעליהם, ומלכות בשוקי ירושלים. וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע, מתיזות עליהן, מכניסות בהן יצר הרע כארס בכעוס. מהי פורענותיהם? הגמרא שואלת, הלוך ותפוף, מה פורענותיהם היה? מה העונש היה? כי דריש רבה ברעולה והיה תחת בושם, מה כי יהיה? מקום שהיו מתבשמות בו, נעשה נמקים נמקים. השם ישמור, מה שקרה להם, המק בשרו, רש"י אומר. הבשר נאכל, ותחת חגורה נקפה, נקפה רש"י אומר חבורה, מקום שהיו חגורות בצלצול נעשה נקפים נקפים, ותחת מעשה מקשה קרחת, ותחת פתיגיל מחגורת צק, כי תחת יופי, היינו דאמרין שחילופי שופרה קיבה. אמר רבי יוסף ברבי חנינא מלמד שפרחה בהן צרעת. אז אם כן, מכאן אנחנו רואים
מה גורם חוסר צניעות, אפילו דבר נטויות גרון הולכות בקומה זקופה, זה כבר חס ושלום גורם, חס ושלום גורם. מה כתוב אחר כך? על כן על בחוריו לא ירחם השם, אומרת הגמרא שבגלל זה מתים בחורים מישראל, בגלל זה, זה הדבר שמביא הרג. אומר הזוהר הקדוש, כשחס ושלום אין צניעות ברחוב, מחנות מחנות של מלאכי חבלה הולכים, ושם הם חס ושלום מזיקים לכל מי שבא מולם, לכל מי שבא כנגדם. מכאן כמה צריכים אנו ביום הזה, ביום תשעה באב, לשבת ולעשות חשבון נפש, כל אחד כקטון כגדול, דבר גדול או דבר קטן, לקבל על עצמו איזה דבר קבלה טובה, כדי שבגלל זה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. כמו שאומר הנביא על הנביא אומר, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. מה פירוש כי בא אורך? גמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים לנחם את ישראל. כל הנביאים באו לנחם, וישראל לא קיבלו ניחומים. אמרו לנביא, מה בידך לעשות? אתה יכול להושיע? אתה יכול לבנות בית מקדש? אתה יכול להחזיר את כל היהודים לירושלים? לא. אז בשביל מה אתה מנחם אותנו? מה אתה אומר? ראה הקדוש ברוך הוא שלח את הנביא ישעיה, שלח את ירמיה, שלח את יחזקאל, שלח את חגי, זכריה, מלאכי, וכך 48 נביאים לנחם את ישראל, ולא קיבלו ניחום. סופו של דבר שלח הקדוש ברוך הוא את המלאכים, גם המלאכים, מלאך מיכאל, גבריאל, אוריאל, מוריאל, מלכיאל, כולם באים לנחם את ישראל, והם לא מנחמים. אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו לנביאים ולמלאכים, ראיתם? אני עכשיו בעצמי הולך לנחם את ישראל. מיד קם הנביא ישעיה ואומר, קומי אורי כי בא אורך, זה הקדוש ברוך הוא. ומה אומר אחר כך? סוס אסיס בשם, תגן נפשי באלוהי. רבן שמעון מגמליאל אומר, כל מי שמתאבל על ירושלים בחורבנה, עתיד לשמוח איתה בבניינה. הדאוד הכתיב שכל שיסו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. והקדוש ברוך הוא בעצמו התאבל עליה שנאמר, כי יום מהומה ומבושה ומבוכה לאדוני אלוהים צבאות בגלי חיזיון. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו ישמח לעתיד, שנאמר, וכמסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. מלאכי השלום מתאבלים בתשעה באב, אומר המדרש, בפסיקתא דרב כהנא, שנאמר, הן הרעילן צעקו חוצה. מלאכי שלום, מה יבכיון? אין שירה לפני השם הלילה בשמיים, אין תפילה עולה למרום, שנאמר, סקוטה בענן לך, נעבור תפילה. זה יום שאין בו שאלת שלום, אסור לומר שלום איש לחברו, כל היום כולו. אסור לומר בוקר טוב, זה לא בוקר טוב ולא לילה טוב. זה יום של החורבן, זה יום שהמלאכים בוכים, מלאכי שלום מרעיף כיון. אבל הם עתידים לשמוח איתה שנאמר, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד ליחשו. אומר המדרש, גם השמש והירח מתאבלים הלילה, שנאמר, חשך השמש בצאתו. הירח לא יניח אורו, אבל הם עתידים לשמוח עם ירושלים שנאמר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. לכן אין מברכים על הירח לפני תשעה באב, שזה ימים של צער, ימים של בכי, שגם הירח בוכה. אבל הוא עתיד לשמוח. שמיים לארץ מתאבלים, שנאמר, על פי שמיים קטנות ושק עשים כסותם. ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו, כך אומר ישעיה. מי זה הארץ? המלאך הממונה על הארץ בוכה. אבל הם עתידים לשמוח איתנו בבית המקדש שנאמר, רונו שמיים כי עשה אדוני, הריעו תחתיות ארץ. אפילו העצים מתאבלים הלילה, כילנות התאבלו שנאמר, כי תאנה לא תפרח. ואין יבול בגפנים, כי חש מעשה זית. כך אומר הנביא חבקוק, אבל הם עתידים לשמוח, בא הנביא יואל ואומר, שהם עתידים לשמוח עם ישראל, שנאמר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חינם. ואתם, הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ולא רק זה, אפילו הגבעות וההרים הלילה בוכים ומתאבלים שנאמר. נביא ירמיה בוכה ואומר, ראיתי ההרים והנה רועשים וכל הגבעות התקלקלו. הנביא ירמיה רואה את כל הצער והאבל הנורא שיש בשמיים בלילה הזאת. צועק ראיתי, הנביא אומר, ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו, ואל השמיים ואין אורם. ראיתי ההרים והנה רועשים וכל הגבעות התקלקלו. ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השמיים ידדו. ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל ערב נפצו מפני אדוני, מפני חרון אפו. אבל אומר, הם עתידים לשמוח לעתיד לבוא, איפה שנאמר, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו כף. אומר עוד המדרש, מי מתאבל הלילה, הצדיקים מתאבלים, שנאמר, לסום לאבלי ציון, פאר תחת אפר. זאת אומרת, הצדיקים הם בוכים, מתאבלים, ישראל בתשעה באב, צועקים ובוכים, שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כהה, וקורא להם אלי הצדק, מטע אדוני להתפאר. אומר, ראיתי את ההרים והם רועשים, ראיתי את הצדיקים שמתאבלים, גם הצדיקים עתידים לשמוח, שנאמר, שמחו את ירושלים, וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים מעליה. ואומר, סוס אסיס באדוני, תגן נפשי באלוהי, כלבישני בגדי ישע, מעין צדקה יעתני, כי חתני כהן פאר, חכלה תעדך אליה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יערה עלינו רוח ממרום, נשוב בתשובה שלמה, לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, ויבנה לנו את מקדשנו ותפארתנו בשנה הזאת, ירוע עינינו וישמח ליבנו, אמן כן יהי רצון.